סוף הסעיף, רגע אחד. רגע אחד. כן. אני רק אקרא מהקטע הקודם, וכן נראה מבואר מתשובת הרשב"א, זאת אומרת, הוויכוח הוא למעשה בין הבח לבין הסמה, מי נחשב מוחזק? מי נחשב מוחזק? אז הטענה של הבח הייתה שכשאחד מהם בנה את הכותל, הוא נחשב המוחזק, כיוון שיש עדים שהוא בנה, ממלך חובת הראייה, אם השני טוען שהוא פרה, חובת הראייה על השני, והקצות טען שזה לא נכון. אליבא דנימוקי יוסף שחידש לנו שברגע שאחד בונה, כשמדובר על כותל, כשאחד בונה אותו, כיוון שהוא בונה אותו על הרשות של שניהם, הוא מתכוון למעשה להקנות אותו לצד שכנגד, זאת אומרת לשכן שלו, וברגע שהשכן מגלה דעתו שהוא רוצה לקנות, אז מיד הוא קנה. אז ממילא, כיוון ש... ואז פועל פה הדין של אדם שקנה קרקע, ובקניין חזקה, או בקניין חליפין למשל, כן סודר, ולמעשה התשלום עבור הקרקע הופך להיות חוב מלווה. כיוון שהוסכם על שנינו שאני קונה את הקרקע בחזקה או בקניין סודר, אז ממילא התשלום הפך להיות חוב, וברגע שזה הפך להיות חוב, אז ממילא מי שטוען פרוע על, מי שטוען פרעתי על חוב שהוא חייב, אם זה מיל ועל פה, הדין הוא שהוא חובת הראייה היא על הצד שכנגד, הוא נאמן לטעון פרוע. זה היה המהלך של הקצות. עכשיו הוא הביא ראייה מתשובת הרשב"א, וכן נראה מבואר מתשובת הרשב"א בסימן אלף קוף וו, זה לשונו. שאלת במה שכתב בספר האיתור במכירת קרקעות, שכתב רבינו אפרים ז"ל בשם רבינו היי גאון, דאיכא דזבין איניש קרקע, בין משטר, בין בעדים, בימים ידועים, ולית לראיה, דייב דמי, הרי הוא בחזקת שלא נתן, תשובה וכולי, ומכל מקום אין עיקר דינו נראה יפה. ועוד, זאת אומרת, הרשב"א טוען, כנראה, שהשואל הביא ראיה מתשובת רבינו היי גאון, דאיכא במקום שאדם קנה קרקע, בין משטר, בין בעדים, מה זה בימים ידועים? אני מבין שהכוונה היא, שהוא צריך לפרוע את הכסף עד יום ידוע. הוסכם ביניהם שאת הכסף הוא יפרע, את התשלום עבור הקרקע הוא יפרע בזמן מסוים. ולית לראיה דייב דמי, אין לו ראיה שהוא שילם, אז אמר רבינו היי גאון שהוא בחזקת שלא נתן. ועל זה כותב הרשב"א, ומכל מקום אין עיקר דינו נראה יפה. והוא מביא ראיה, ועוד, שהרי שנינו בפרק כמה דבבא בתרא, כותל חצר שנפל, עד 400 בחזקת שנתן, מדלת אמות ולמעלה בחזקת שלא נתן. ואמרינה עליו הגמרא, איכי דמי, אילי מדי טובו לאחר זמנו, ואמר לו פרטיך בזמני, אמה היא בחזקת שלא נתן, למה נאמר שהוא בחזקת שלא נתן? אז מה רואים בגמרא? היה פשוט לה, שאם עבר הזמן, והוא טוען פרעתי לך בזמן, ומדובר, והרשב"א מביא ראיה מכותל חצר, זאת אומרת, מה הראיה שלו מכותל חצר? הראיה שלו מכותל חצר שמדובר גם שם, לכאורה צריך לומר ברשב"א, שמדובר גם שם כמו הבנת הנימוקי יוסף, שהבונה למעשה מתכוון להקנות לשני חצי כותל, וכשהשני טוען שהוא פרה, אז הוא נאמן כי את חצי הכותל הוא קנה בקניין חצר. אז היה פה מעשה קניין, רק השאלה אם הוא שילם. במקרה כזה אנחנו אומרים, שואלת הגמרא, אי, לימה, הוא בא אליו אחרי שהוא כבר בנה, והוא טוען, פרעתי לך בזמן, למה שלא יהיה נאמן? רואים מפורש שהכותל נחשב כמוחזק ביד הקונה, דהיינו ביד השכן שבחלקו הוא בנה את חצי הכותל. כן. אז אומר הרשב"א, ואמרינן לה בגמרא איך ידעני, אילי מדי טובו לאחר זמנו, ואמר לו פרטיך בזמני, עמי בחזקת שלא נתן, על מקול שהוא חייב מחמת קרקע שמחר לו, הוא בא זמנו ואמר לו פרטיך, נאמן, שהרי למעלה מארבע אמות הרי הוא בקרקע של זה שבנאו, ואפילו אחי, כל שנתרצה לקנות ממנו ולפורו, הוא בא זמנו, נאמן, ותאמה ומסתבר הוא שהקרקע נקנית לו, וחזרו המאות עליו כחוב מיל ועל פה, ונאמן לומר פרעתי, עד כאן לשון הרשב"א. צריך להבין את המשפט, הרשב"א אומר, מדלת אמות ולמעלה בחזקת שלו נתן, ואמרין העלה בגמרא איך ידעני, אילי מדי טובו לאחר זמנו, ואמר לו פרעתיך בזמני, עמי בחזקת שלו נתן, על מה כל שהוא חייב מחמת קרקע שמחר לו, הוא בא זמנו ואמר לו פרעתיך, פרעתיך נאמן, זה הראיה. שהרי למעלה מארבע אמות, הרי הוא בקרקע של זה, המשפט הזה צריך הסבר. שהרי למעלה מארבע אמות, הרי הוא בקרקע של זה שבנאו. ואפילו אחי, כל שנתרצה לקנות ממנו ולפוראו, הוא בא... מה פירוש הרי למעלה מארבע אמות, הרי הוא בקרקע של זה שבנאו? מה? המשפט הזה צריך הסבר. הרי לכאורה, לפי הנימוקי יוסף, בדיוק להפך. הרי הוא בקרקע של זה ש... בקרקע של השכן... הרי לפחות חצי הכותל נמצא בקרקע של השני. מה פירוש? שהרי למעלה מארבע אמות, הרי הוא בקרקע של זה שבנאו. ואפילו אחי, כל שנתרצה לקנות ממנו ולפורו... זה, הלשון הזאת כתובה גם אצלכם? שהרי למעלה מארבע אמות, הרי הוא בקרקע של זה שבנאו, ואפילו אחי כל שנתרצה לקנות ממנו ולפורו, הוא בא זמנו נאמן. ותמה זה מסתבר הוא שהקרקע נקנית לו. איך היא נקנית לו? אם הוא בקרקע של זה שבנאו, איך היא נקנית לו? חוץ מזה שלגופו של עניין זה גם לא מובן. מה פירוש הוא בקרקע של זה שבנאו? הרי חצי הכותל בנוי על חלקו של... אלא אם כן נגיד... אלא אם כן נגיד שהוא בקרקע של זה שבנאו, הכוונה היא, כיוון שהם שותפים, כמו שרצה הקצות לומר מקודם, שהם שותפים בכותל עד גובה ארבע אמות. אז נשאל את השאלה עכשיו, אם ככה, אז איך הוא קנה אותו? הרי הוא רוצה לטעון שאחרי שהוא קנה אותו, הוא נאמן לטעון שהוא פרה. אבל באיזה קניין הוא קנה אותו? לפי הנימוקי יוסף, הוא קנה אותו בקניין חצר. אבל זה בהנחה שהוא בקרקע של השני, לא בקרקע של זה שבנאו. המשפט הזה ברשב"א צריך הסבר. הקצות מאיר הערה אחרת על הרשב"א. אני רק לא מבין את המילים של הרשב"א. שהרי למעלה מארבע אמות, הרי הוא בקרקע של זה שבנאו. ואפילו אחי, כל שנתרצה לקנות ממנו, אם הוא היה כותב משל, שהרי למעלה מארבע אמות הרי הוא בחזקת של זה שבנאו, כמו שכתב הבך, הוא בחזקתו של זה שבנאו, אז אני מבין. ואפילו אחי, כל שנתרצה לקנות ממנו ולפורו, הוא בא זמנו נאמן. מדוע? בגלל שתם הזה מסתבר הוא שהקרקע נקנית לו במה? בקניין חצר. אבל אז המילה בקרקע לא מדויקת, היה צריך להגיד הרי הוא בחזקת של זה שבנאו. בחזקת זה שבנאו. אז אני אבין את המשפט ברשב"א. מה פירוש בקרקע של זה שבנאו? ואם נגיד שמדובר שהוא באמת בקרקע שלו, משום שכמו שאמרתי, כי זה כותל השותפים, והכותל נחשב, כל הכותל נחשב שלו, כמו שהוא נחשב של חברו, אבל הוא נחשב שלו, אז איך הוא קונה אותו באמת? אז איך באמת הוא קונה את הכותל? איך באמת הוא קונה את הכותל? הקצות מאיר הערה אחרת, והראיה שכתב הרשב"א מן הגמרא שאמרו בלמעלה מארבע אמות, היה לו נמי להוכיח מגוף הדמתניתין. זאת אומרת, הוא טוען, למה הרשב"א הביא ראיה ליסוד שלו, מהגמרה שדנה על כותל למעלה מ-400. היה צריך להוכיח את זה מגוף המשנה, ברישה הכוונה. שהרי ברישה כתוב, עד 400, כותל חצר שנפל, מחייבים אותו לבנותו, עד 400 בחזקת שנתן. עד 400 בחזקת שנתן. אז אומר הקצות, היה לו נמי להוכיח מגוף הדמטיטים, דעד 400 בחזקת שנתן. אלא על כוכך, למה באמת הוא לא הוכיח מהרישה? אלא על כוכך, כיוון שנתרצה לקנות ממנו, ואח ריצוי על כוכך צריך לומר, כמו שכתב הרב המגיד והנימוקי יוסף, משום שחצרו קונה לו, וכיוון שאינו אלא חוב מלווה על פה, ודאי מוחזקו, ונאמן במיגו דפרתי אחר זמנו. זאת אומרת, הוא טוען, מדוע הרשב"א הביא ראיה מהדיוק שהגמרא מדייקת מהסיפה? היה צריך להביא ראיה מהרישה של המשנה. ברישה כתוב עד 400 בחזקת שנתן. כן? עד 400 בחזקת שנתן. אז אני שואל את השאלה, מדוע הוא בחזקת שנתן? עד 400 בחזקת שנתן, אם יש אחד שבנה, אז תגיד שהכותל נחשב כביכול בחזקתו. אלא התשובה היא, הוא רוצה להקנות לו והוא קונה אותו בקניין חצר. אז אם הוא קונה אותו בקניין חצר, אז אתה רואה מכאן שהוא נאמן לטעון פרוע. הרי הוא קנה כותל והוא נאמן לטעון שהוא פרע את המעות. אז אתה רואה שהוא נחשב מוחזק, ולא הבונה נחשב מוחזק. אז לכאורה, אני אומר, עדיין המשפט הזה ברשב"א צריך הסבר. אלא אם כן, כמו שאמרתי, שנגיע, מה שהוא כתב, שהרי למעלה מ-400, הרי הוא בקרקע של זה שבנאו, הכוונה היא בחזקת של זה שבנאו. ואפילו אחי, כל שנתרצה לקנות ממנו ולפורעו, בזמנו, נאמן. כן? אז אני מבין את הראיה מהרשב"א. הלאה, נלך הלאה. סעיף קטן י', מה כתוב בסעיף קטן, מה זה מתייחס? סעיף קטן י', רגע אחד. סעיף ת' בשולחן ערוך. כן. אם רצה אחד מהשותפים להגביה כותל זה יותר מדלת אמות, חברו מעכב עליו. לומר, חצי מקום הכותל שלי, ואיני רוצה שתמעט האוויר שלי, כי אני רוצה להשתמש על חצי המקום שלי. אלא אם כן, אומר השולחן ערוך, מנהג המדינה שלא לעכב. זאת אומרת, באופן בסיסי, אם רצה אחד מהשותפים להגביה הכותל יותר מארבע אבות, יש זכות לחברו לומר לו, אני לא מוכן. חצי כותל הוא שלי. איני רוצה שתמעט האוויר שלי. כן? מה שיכול כאן לדחות את הטענה הזאת, אומר השולחן ערוך, זה רק אם יש מנהג המדינה. כן. אומר הרמ"א, מי הוא על חלקו יכול לבנות מה שירצה? לכאורה שוב, רואים כאן את אותו יסוד שדיבר נגד הקצות, ונגד התרומת הדשן גם כן. רואים שהרמ"א למד שמה פירוש מי הוא על חלקו יכול לבנות? זאת אומרת, אתה יוצא מתוך הנחה שחצי הכותל שייך לרובן וחצי הכותל שייך לשימון. אז רובן יכול להגיד, אני לא רוצה שתבנה על חצי הכותל שלי. אבל הוא לא יכול להתנגד ששימון יבנה על חצי הכותל שלו. אם אתה מגדיר את הכותל ככותל השותפים, אז כמו שהוא יכול להתנגד, הוא יכול להתנגד על, 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 על בנייה של השני בכל הכותל. אין לך רשות לבנות על הכותל המשותף שלנו. מורחים לומר שחצי מהכותל שלו וחצי מהכותל של השני. אז מובן. כן? הוא יכול לטעון כלפיו, אני לא רוצה שתבנה על החצי, על החצי, על החצי הכותל שהוא שלי. כך לכאורה. הנה. אומר הקצות, ונרשם, זאת אומרת, המקור, כן? המקור של הדין, מי הוא, מה שכתב הרמ"א, מי הוא על חלקו יכול לבנות מה שירצה, כן? מי הוא על חלקו יכול לבנות מה שירצה, אז המקור לכך הוא הנימוק יוסף בסוף בר המציאה. אומרת, לא נימוק יוסף אצלנו, אלא נימוק יוסף בסוף בא המציע. וכן כתב בדרכי משה, בשם הנימוקי יוסף אין שם. אומר הקצות, ולעניות דעתי נראה מדברי הנימוקי יוסף, דסביר עלי, דיכול לבנות על כל רוחב הכותל. זאת אומרת, הוא טוען שזה לא הפשט כמו שלמד הרמ"א בנימוקי יוסף. הרמ"א למד בנימוקי יוסף בסוף בא המציע, שיש ראיה שהוא יכול לומר לו, הוא יכול לעכב עליו. כן? אבל הוא לא יכול לעכב עליו לבנות על החצי שלו. והקצות טוען שמהנימוקי יוסף שם יוצא הפוך. שאם הוא רוצה לבנות על כל רוחב הכותל, הוא לא יכול לעכב עליו. נראית, אז הוא מצטט, הוא מביא את הנימוקי יוסף. וזה לשון הנימוקי יוסף, פרק הבית והעלייה. וזה לשון הנימוקי יוסף, פרק הבית והעלייה. יקשו, מעד האמרו שם, עליון שבא לשנות בגביל, אין שומעים לו. עליון שבא לשנות בגביל, מה זה עליון שבא לשנות בגביל? זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, כתוב, המשנה אומרת, הבית והעלייה של שניים שנפלו. על זה המשנה דנה. ועכשיו הם רוצים לבנות, הם רוצים לבנות מחדש את מה שהיה כאן, אז באה גמרא ודנה, מה יהיה הדין אם עכשיו כשהם באים לבנות מחדש, העליון אומר, אני רוצה לשנות את האבנים. עד עכשיו היו, נכון שכשהבית והעלייה של שנינו היו כאן עד עכשיו, אז האבנים היו מסוג מסוים. אני רוצה עכשיו לבנות באבנים מסוג אחר. עליון שבא לשנות בגביל, זה לשון הגמרא שם, עליון שבא לשנות, סליחה, עליון שבא לשנות בגביל, אין שומעים לו. זאת אומרת, יכול השני להתנגד. אני לא מוכן שתשנה את סוג האבנים שמהם היה בנוי הבית, או העלייה שלך, הקומה השנייה, הייתה בנויה עד עכשיו. אתה יכול לבנות מחדש, אבל בתנאי שאתה לא משנה את סוג האבן. עליון שבא לשנות בגביל, אין שומעים לו. שואל הנימוקי יוסף קושייה, ואמרי אינן פרק השותפין, אחזיק לאור דארזיק לקשורי. מה הפשט? לכאורה לא מובן, לא מובן מה צריך להסביר את הטענה. מה הטענה? הגמרא אומרת, ארזיק להורדי, הוא שואל קושייה, למה אתה אומר שעליון שבא לשנות בגביל, אין שומעים לו? שוב, אני מבין, אולי נראית הגמרא כדי שהדברים יהיו ברורים. כן. אז עוד פעם, המשנה אומרת, הבית והעלייה של שניים שנפלו. על זה המשנה דנה. אחרי זה אומרת הגמרא כך. אמר רבך בר עדה משמי דאולה, תחתונה בא לשנות בגביל, שומעים לו. בגזית אין שומעים. בכפיסין שומעים לו, בלבנים אין שומעים לו, לסכך בארזים שומעים לו, בשקמים אין שומעים לו, למעט בחלונות שומעים לו, להרבות בחלונות אין שומעים לו, להגביה אין שומעים לו, למעט שומעים לו, עליון שבא לשנות בגזית שומעים לו, בגביל אין שומעים לו. אז אומר רשי, מה הנושא, מה הדיון? הוא אומר ככה, תחתון שבא לשנות בעניין חומה שעליו מן היסוד, בעניין חומה שעליו הכוונה היא החלק של הבניין שהוא צריך לבנות מהיסוד עד זה התחתון, הרי מדובר פה על קומה ראשונה וקומה שנייה. שניים שהיו שותפים, זאת אומרת, אחד יש לו את הקומה הראשונה ואחד יש לו את הקומה השנייה, גם הבית וגם העלייה, גם הקומה הראשונה וגם הקומה השנייה נפלו, והם באים עכשיו לבנות מחדש. אז תחתון שבא לשנות בבניין החומה שעליו, מן היסוד עד התקרה, בגביל שומעים לו. אם היה מתחילה מאבני גזית, הוא בא לשנותו כשנפלה, ולבנות באבני גביל, שומעים לו. למה? מפני שהוא מחזיק את, הוא מחזק את הבניין. שחומת גביל, כמו שאנחנו רואים במשנה שלנו, רחבה יותר משל גזית. טפח. כן? כפיסים, ארכי, חצאי לבנים, ורוחבן טפח ומחצה, ונותן אריח מכאן ואריח מכאן, וטפח אבנים דקות, וסיד ביניהם, ואבי החומה ארבעה טפחים, בלבנים שלמות, ואין אוריו של כותל, אלא כמידת רוחבן, והם שלושה טפחים. כלל הדבר, אומר רש"י, התחתון שמרחיב עובי הבניין ומחזקו, שומעים לו. אם רוצה הוא למעט חיזוקו, אין שומעים לו. שהעליון טוענו, למחר ייפול. להפך, עליון שבא להכביד את המסע, תחתון מעכב עליו. וכל זמן שממעט כובדו, שומעים. זה העיקרון שכתוב כאן. עכשיו, שואל נימוקי יוסף, וזה לשון נימוקי יוסף פרק הבית ועלייה. יקשו מעדה אמרו שם, עליון שבא לשנות בגביל אין שומעים לו, ואמרינן בפרק השוטפין, אחזיק לאורדה, אחזיק לקשורי, שומעים קושייה. הגמרא שממנה מקשים, הסוגיה אצלנו, היא לא עוסקת ממש באותו עניין, רק אבל את העיקרון אתה יכול ללמוד משם, וזה הקושייה. זאת אומרת, מה רואים בברייתא או בגמרא בבבא מציעא? בית ועלייה שנפלו. הם צריכים לבנות, יש חובה עליהם לבנות מחדש. עכשיו, אם התחתון רוצה לשנות באופן שהשינוי הוא שינוי שהבניין, החלק התחתון שלו יהיה יותר חזק, הוא יכול. אבל לעשות אותו יותר חלש, לעשות אותו חלש לעומת מה שהיה קודם, זה הוא לא יכול. ולהפך, אם העליון רוצה להמעיט בכבדות של החלק העליון, מאפשרים לו. אבל אם הוא רוצה ההפך, להכביד יותר, זאת אומרת, למשל, אם הקומה העליונה הייתה מאבני גזית, כן? והקומה התחתונה רוצה עכשיו העליון לשנות ולהפוך אותם לאבני גביל שהן יותר כבדות, יכול התחתון להגיד לו, מה פתאום? אתה לא יכול? אז שואל עכשיו, מקשה, אני מוכר יוסף, מה נעשה עם הגמרא אצלנו? אחזיק לאורדה, אחזיק לקשורי. איך תסביר את זה? אז אני אומר, באחזיק לאורדה, אחזיק לקשורי, לא מדובר שבית נפל, אלא אדם הניח קורות, ואת אחד מהם הניח קורות על הכותל, בקורות קלות, לא כבדות. והוא רוצה עכשיו להניח קורות כבדות. כן? אז אומרת הגמרא, אחזיק לאורדה, אחזיק לקשורי. יש לו את הזכות להניח קורות כבדות. אז השאלה נשאלת היא, מה זאת אומרת? הרי כמו שאתה אומר שכשבית ועלייה נפלו, אתה לא מאפשר לעליון, אם התחתון מתנגד, לשים קורות כבדות יותר, או לבנות באבנים יותר כבדות, כי הוא אומר, אין לך רשות לשנות, אז למה כאן יהיה לו רשות? אחזיק לאורדה, אתה נותן לו אפשרות. הרי מה הוא טוען באחזיק לאורדה? הוא טוען קניתי, נכון. אבל השימוש שעשית הוא שימוש קל, לא שימוש כבד. איך אתה רוצה עכשיו לשנות ולקחת קורות כבדות יותר? כמו ששם השני יכול להתנגד כשהם בונים את הבניין מחדש, שבא לעלייה יבנה מגביל, אם האבנים הקודמות היו של גזית, אותו דבר גם כאן. זה הקושייה. מה התשובה? אז מביא אני מוכר יוסף, וכתב בשם הרשב"א, דאין לו לבעל עלייה אלא שעיבוד בלבד על הבית. ואם שעיבדו לשעיבוד מעט, לא שעיבדו לשעיבוד מרובה. אין לו, אז מה הוא אומר? אין לו לבעל עלייה אלא שעיבוד בלבד על הבית. ואם שעיבדו לשעיבוד מעט, לא שעיבדו לשעיבוד מרובה. אבל כותל שבין שתי חצרות, שהמקום והאבנים של שניהם, כל אחד ואחד בונה ומגביע ומכביד בכל מקום שירצה. וכדרך שאדם בונה תוך שלו. וזהו ששנינו כותל חצר שנפל למעלה מארבע אמות, אין מחייבים אותו לבנותו. על מה לבנות עם חברו, אין מחייבים. הלעכב על חברו, אינו יכול, הלעכב על חברו, לבנות עם חברו, אין מחייבים. הלעכב על חברו, אינו יכול. לעכב על חברו אינו יכול, ותמה דעתם בשלו הוא בונה. דלאותן זה וזה חלק במקום, והאבנים והיין שם. אתם שומעים מה ש... אז עוד פעם, הרשב"א מנסה להגיד חילוק בין הסוגיה בדף ו' אצלנו לבין הסוגיה במציע. בגמרא במציע כתוב שהעליון לא יכול לשענות. לא יכול לשענות. אז אומר הרשב"א, אומר הרשב"א, ועד... דאין לו לבעל העלייה אלא שעיבוד בלבד על הבית. ואם שעיבדו לשעיבוד מעט, לא שעיבדו לשעיבוד מרובה. אם שעיבדו לשעיבוד מעט, לא שעיבדו לשעיבוד מרובה. מה הכוונה? זאת אומרת, הפירוש הוא ככה. כששנינו בנינו יחד, שנינו בנינו יחד, אני בניתי את הקומה הראשונה, ואתה בנית את הקומה שמעליה. אז אני, הפירוש הוא, אני שאיבדתי את ה... בעל העלייה, בעל העלייה אומר לבעל הקומה הראשונה, בעל הקומה השנייה אומר לבעל הקומה הראשונה, הרי אתה שאיבדת לי את התקרה שלך, שאני אוכל לבנות עליה. אז מה, אז אומר לו נכון, שאיבדתי את התקרה שלי כדי שאתה תוכל לבנות עליה, אתה צודק. אבל השאלה למה שאיבדתי? שאיבדתי לשעיבוד מעט? לא לשעיבוד... זאת אומרת, לכאורה מה שהרשב"א אומר, אני אגיד באופן כללי, מה החילוק שהרשב"א רוצה לומר? הרשב"א רוצה לומר, הזכות של בעל הקומה העליונה, זאת אומרת, נגיד ככה, הקומה העליונה משועבדת לתחתונה, והקומה התחתונה משועבדת לעליונה. מה הכוונה? למעשה, הקומה התחתונה היא שייכת לבעל הדירה התחתונה שהייתה כאן. והקומה העליונה שייכת לבעל הדירה העליונה. אבל כל אחד מהם שאיבד את דירתו לשני במידה מסוימת. אז אומר הרשב"א, זה לא שהוא הקנה לו. זה זכות שהוא נתן לו. אז הוא יכול לבוא ולומר לו, אני שאיבדתי לך את התקרה שלי, שאתה תבנה על גבה קומה שנייה. אבל השעיבוד הזה הוא שעיבוד מוגבל. השעיבוד הזה הוא שעיבוד מוגבל. אומר הרשב"א, אבל בכותל ש... במה יסקינן? באחזיק לאור דאחזיק לקשורי. באחזיק לאור דאחזיק לקשורי, הפירוש הוא, הטענה שלו, כשטוען אותו אחד שהניח את הקורות, מה הוא טוען? יש לי חצי כותל שייך לי. כן? הראיה שהוא שייך לי, שאני הנחתי כאן את הקורות שלי. חצי הכותל שייך לי. והראיה, שאני הנחתי כאן את הקורות שלי. אז כיוון שהטענה שלו היא טענת בעלות, הטענה שלו היא טענת בעלות, והשימוש שהוא עשה הוא על שלו, לא על של חברו. הוא הניח קורות על חצי הכותל שפונה אליו, שקרוב אליו. אז, 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 אז אומר הרשב"א, יש לו רשות להשתמש בשלו בלי בלי הגבלה. זאת אומרת, כשאני, בציור של הגמרא בבר המציע, בציור של הגמרא בבר המציע, אני בעלים על הקומה הראשונה, אבל הקומה הראשונה משועבדת לעליונה, ולהפך. הבעל הקומה העליונה, הוא בעלים על הקומה העליונה, אבל הקומה העליונה משועבדת לבעל הקומה התחתונה. זאת אומרת, יש שעיבוד הדדי, אבל זה רק שעיבוד, זה לא בעלות. אז אומר הרשב"א, ממילא אם הוא רוצה לשנות, הוא לא יכול. מה שאין כן במקרה של אחזיק לאורדי אחזיק קשורי, כשהוא טוען, כשהוא אחזיק לאורדי, מה הטענה שלו? קניתי חצי כותל. אז חצי הכותל שלו. אז ממילא הוא עכשיו רוצה לשנות ולהשתמש בחצי הכותל, להניח עליו קורות יותר כבדות, הוא מניח את הקורות היותר כבדות על חצי הכותל שלו. זה מותר לו. זאת אומרת, זה לכאורה מה שיוצא מדברי הרשב"א. אני אקרא את זה עוד פעם ברשב"א. אקרא את זה עוד פעם בלשון שלו. וזה לשון נימוקי יוסף, פרק הבית והעלייה יקשו. מעד אמרו שם, עליון שבא לשנות בגביל, אין שומעים לו. שואל, מקשה הנימוקי יוסף, למה? והרי אמרינה לפרק הקשוטפין, אחזיק להורדי, אחזיק לקשורי. וכתב בשם הרשב"א שאין לו לבעל עלייה אלא שעיבוד בלבד על הבית. מה פירוש שעיבוד בלבד? יש לו זכות לבנות קומה על הבית של התחתון, על התקרה של התחתון, אבל זה שעיבוד. ואם שעיבדו לשעיבוד מעט, לא שעיבדו לשעיבוד מרובה. אבל כותל שבין שתי חצרות, שהמקום והאבנים של שניהם, כל אחד ואחד בונה ומגביה ומכביד בכל מקום שירצה. וכדרך שאדם בונה תוך שלו. מה, אדם בתוך שלו יכול לעשות מה שהוא רוצה. וזהו ששנינו. כותל חצר שנפל למעלה מארבע אמות, אין מחייבים אותו לבנותו. אז הוא מסביר. הרי כתוב, מביא ראיה. הרי כתוב במשנה, כותל חצר שנפל עד ארבע אמות בחזקת שנתן. מארבע אמות ולמעלה אין מחייבים אותו. זאת אומרת, אם אחד רוצה לבנות מארבע אמות ולמעלה, הוא לא יכול לחייב את השני לבנות הלאה, יותר גבוה, כן? וזהו ששנינו. כותל חצר שנפל למעלה מארבע אמות, אין מחייבים אותו לבנותו. אלמה, אז הוא מדייק. אלמה, לבנות עם חברו אין מחייבים. זאת אומרת, אם הוא רוצה להכריח את השני להמשיך לבנות כותל יותר מארבע אמות, הוא לא יכול. אין מחייבים. אבל גם לעכב על חברו אינו יכול. אבל אם השני רוצה לבנות לבד, אז הדרכי מוישה למד, מה פירוש רוצה לבנות לבד? הדרכי מוישה, הרי מה למד? רוצה לבנות לבד, הכוונה היא בחלק שלו. ולכן הוא יכול להביא ראייה, לכן הרשב"א יכול להביא ראייה לשיטתו. הרי מה הרשב"א טען? הרשב"א טען בתירוץ שלו שיש הבדל בין אחזיק להורדי לבין המקרה של בית ועלייה שנפלו. באחזיק להורדי זה שלו. אז אם הוא רוצה לשנות משלו, ושלו אדם יכול לשנות מה שהוא רוצה. במקרה של בית ועלייה זה מדובר על שעיבוד שמשובד הבית לעלייה, או להפך. שעיבוד שמשובד את העלייה לבית. אז, אבל במקרה של אחזיק להורדי, מכוח העובדה שהוא הניח שם קורות, הוא בא לטעון היום שהוא קנה חצי כותל. עם חצי הכותל שלו, הוא יכול לעשות בחצי הכותל שלו מה שהוא רוצה. מביא הרשב"א ראיה מהמשנה. שרי כתוב שמארבע אמות ולמעלה אין מחייבים אותו, אז הוא מדייק. אין מחייבים אותו מה הכוונה? הוא לא יכול להכריח את השני להשתתף איתו. אבל לבנות בחלק שלו, הוא ודאי יכול. הוא לא יכול לחייב את השני להשתתף איתו, שגם השני יבנה למעלה מ-400 עד 8, באותו אובי שהוא למעלה, למטה מ-400. אבל אם הוא רוצה לבנות בשטח שלו, ודאי שהוא יכול. כן? זה הראיה של הרשב"א. ותמה דעתם ושלא הוא בונה. דלאותן זה וזה חלק במקום והאבנים. עיין שם. ובדרכם, אז הוא מסביר, קצת מסבין. ובדרכם מוישה הבין, במה שכתב הנימוקי יוסף דעתם בשלו ובונה, היינו על חלקו, על החצי שלו. אבל מה שכתב דעתם בשלו ובונה, אומר הקצת, זה לא הפשט. מי אמר לך שזה הפשט? אתה יכול לדייק יותר? מהדיוק של הרשב"א אני יכול לשמוע יותר. הרשב"א אומר, אין מחייבים אותו, אבל גם הוא לא יכול למנוע ממנו לבנות. כמה? כמה? על איזה אובי? על חצי אובי הכותל או על כל אובי הכותל? אומר הקצות, על כל אובי הכותל. אם אני, אם אתה רוצה לדייק, תדייק על כל עובי הכותל. אז הוא אומר, אבל מה שכתב, דעתם בשלו ובונה לכל רוחב הכותל הוא דיקרי לאחי. ומשום שכל הכותל כולו, אז הקסות חוזר לחקירה שהוא חקר מקודם, והוא הולך לשיטתו. וממילא זה יהיה מחלוקת של כל אחד לשיטתו. אליבא דהקסות כבר, הקסות אמר, ראינו בקטע הקודם בקסות, שהקסות סובר שכשיש כותל בין שתי חצרות הוא שייך לשניהם. זה כותל השותפים. אז מילא הוא שייך כולו לי, והוא שייך כולו לך. אז מילא הוא אומר, אם אני מדייק מהמשנה, אין מחייבים אותו, אבל אם הוא רוצה לבנות, הוא יכול לבנות על כל עובי הכותל. והוא לא צריך את ההסכמה של השני. האמת היא שזה לא פשוט בכלל. מי אמר שבאמת יכול שותף, שאנחנו שותפים באיזשהו רכוש? רוצה אחד השותפים לבנות בהם, להשתמש בכל הרכוש כדי לבנות. הוא יכול להשתמש שם להכניס את הדברים מטלטלים, אבל ליצור מציאות שהיא מציאות של קבע? מי אמר שזה אפשרי? כל פנים, הקצות למד פשט, שהכוונה היא, הדיוק של הרשב"א הוא, אין מחייבים אותו להשתתף בבניין של כל עובי הכותל, אבל גם אי אפשר למנוע ממנו לבנות את כל הכותל, גם למעלה מארבע אמות, על כל עובי הכותל. טוב, נעצור כאן, בלי נדר, בפעם הבאה נמשיך.